שלום לכולם, כאן במי שנוכח כאן ובבית. אנחנו כבר נמצאים באמצע מהלך ארוך של כבר חודשיים כמעט, רק ככה בית הנייד ברשותכם, שנושא השיעור שלנו הוא כיצד ניתנה תורה שבכתב ואחר כך תורה שבעל פה. והאמת היא, אחר כך זה לא מדויק, כי משה רבינו בסיני נתנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולמה אחר כך היא נכתבה תורה שבעל פה? כל יסודות השתלשלו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, למדנו מהרבה נקודות. אנחנו לקראת סיום, הייתי אומר, פרק א' בלימוד הזה, אני מקווה שזה יהיה היום, שבו אנחנו מדברים על הצד ההיסטורי, היסטורי תורני, ומשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נשתדל ללמוד תשובות של גדולי הפוסקים, ואנחנו נראה דרך התשובות המאוד יפות שלהם, איך התורה משתלשלת, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, צוות בצוות עשויה, יד לוחצת יד, הכל מתחיל מפסוקי התורה, דרך המשנה, דרך הגמרא, דרך הראשונים, האחרונים, עד לפוסקי זמננו, שזה מאוד מרתק לראות שאלות שמתעוררות בזמננו, והן נעוצות, התשובות שלהן, בסדר כל הדורות. כלומר, תפיסה פירודית שרואה את התורה כמשהו שהתחדש אולי בדורנו ואנשים המציאים, תפיסה רפורמית כזאת, פעם הייתה צדוקית, ביתוסית, קראים, שמות שונים, אבל זו אותה גברת בשני הדרך, זו פושט ויש צורה, וזו אותה תפיסה לא נכונה. ברוך השם, התפיסה של חכמי ישראל במשך הדורות, שהיא משהו מחזיקה מעמד, התפיסה התורנית, האורתודוקסית, הדתית, של הפרושים, של חכמי המשנה והגמרא, אנשי כנסת הגדולה, ועד למשה מסיני, כמו שאומרת המשנה בפרק אבות, משה קיבל תורה מסיני, היא הגישה שמנצחת, היא הגישה האמיתית, היא הגישה ששורשה מדורי דורות, עד ימינו אנו, וזה יפה לראות את זה בתשובות של חכמי ישראל, שחיים בדורנו, וגם חכמי ישראל במשך כל הדורות. היום אני רוצה להתחיל, ולכן החזרתי אתכם, לדף הראשון והשני והצופים בבית, אני נתתי באולפן למטה כאן בערוץ מאיר את הדפים הרלוונטיים. נסתכל בדף 1 ו-2, אנחנו דנים שם בפסוקים. אבי, אתה יכול להביא לי מהדף הישן נושן? לא, הישן נושן זה השני, זהו. כדי שאני מתואם איתכם. תראו חברים, בדף הזה שבו פתחנו את הלימוד שלנו, בצד ימין, למטה, שיטת הרמב״ם על פסוק מפרשת שבוע. למה אני רוצה לקרוא את הקטע הזה? כי א', לא את הכל קראנו, יש רש"י לעומתו, אבל בייחוד בגלל שזה פרשת שבוע, אז אמרתי, זו הזדמנות פז, אם זה פרשת שבוע, הזדמנות לחזור על הפסוק הזה. אז זה פרשת שבוע, פרשת משפטים, שנקרא עוד יומיים שלושה. בסוף הפרשה, התורה מספרת לנו על ההכנות למתן תורה שנפגשנו איתם בפרשת יתרו, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. אז בפרק כ"ד, למטה אתם רואים מצד מין, פרק כ"ד, פסוק י"ב. אבי, איך אומרים באמרית? לא י"ב, אלא י"ב. הכל בדיחה, כן? איך קוראים לך? שי, כשאני אומר שבאמרית אומרים י"ב, אל תיקח איזה ברצינות יותר מדי. כתוב ככה, תסתכלו בצד ימין, והפסוק אומר, ויומר אדוני אל משה, עלה אליי ההרה. הרה זה הר סיני, נכון? והיה שם, בהר, כמה ימים הוא היה שם? 40 יום. מדובר על אחר מתן תורה, אחרי שהיה עשרת הדיברות, והוא עלה להר, לפני חטא העגל, 40 יום לפני חטא העגל, רשמי על אחר מתן תורה, ואתנה לך את לוחות האבן, כי הרי הוא אמר את עשרת הדיברות, אבל הוא לא הוריד את הלוחות איתם, נכון? הלוחות הוריד אותם ביום ה-40, ושבר אותם כשהוא ראה את חטא העגל, נכון? לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי להורותם. על מה מדבר הפסוק, כשהוא אומר, את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי להורותם? הרי הקדוש הוא כתב רק את עשרת הדיברות. היתר, שזה התורה, הרי זה כתב משה, מפי הגבורה כמובן, משה כתב. והמצווה, אם המצווה זה חלק מהתורה, זה אותו דבר, אמרנו רק משה כתב. ואם נגיד שהמצווה זה תורה שבעל פה שמפרש את התורה הזו בכלל, במשך אלפי שנים היא הייתה בעל פה בלבד, במאות שנים היא הייתה בעל פה, ורק בית הנשיא כתב אותה כי ראה שירדו הדורות, ותהפך התורה לשני תורות חלילה, כי לא שימשו כל צורכן, והיו הרבה טעויות, וצריכים לכתוב אותה. אז למה הכוונה כתבתי לאורותן? אז רש"י אומר, התהפכו את הדף לעמוד 2, קצת אני מזגזג איתכם, אבל תסלחו לי. רש"י אומר, הוא מביא את הפסוק הזה שכעת אני קראתי לפניכם, ביום השם משה לאחר מתן תורה, אתם רואים איפה אני מסתכל, נכון? בראש העמוד, עמוד 2, הצד ההפוך של העמוד הזה, עלה אליי ההרה ויש שם 40 יום, כמו שאמרנו, את לוחות האבן והתורה והמצווה שאני, הקדוש ברוך הוא, כתבתי להורותם. רש"י מביא משהו בשם רבנו סעדיה גאון, זה שחיבר את אמונות ודעות, והוא אומר שבתוך עשרת הדיברות גנוזים כל 613 מצוות. ואז מה זה כתבתי לאורותם? אני השם כתבתי את עשרת הדיברות, ושם יש את התורה והמצווה, נקרא את הרש"י, כל 613 מצוות בכלל עשרת הדיברות הן. מדהים. בתוך עשרה, 10 דיברות מצומצמות, סך הכל כל כמו שני כפות ידינו, 10 אצבעות, 10 אצבעות מי יש, יש כזה שיר של הדין, נמצא רמז, גנוז, כל התורה כולה, כמו שכל תורה שבעל פה גנוזה בתורה שבכתב, ככה כל התורה שבכתב גנוזה בסרט לדיברות. ואז מסתדר לנו, על פי הפירוש העמוק הזה, הביאור למילים אשר כתבתי לאורותם, כך גם מסביר כאן הספרי חכמים, למה הוא צריך רש"י לפירוש הזה של רבנו סעדיה גאון, רש"י הוא מהראשונים, ולפניו יש תקופת הגאונים, רבנו סעדיה גאון, אתם שמעתם עליו, יש לו פירוש של התורה, ואת ספר הפילוסופי אמונות ודעות שהזכרנו, רבנו סעדיה פירש בעזרות, העזרות שקוראים אותם אחינו ספרדים בחג השבועות, שייסד לכל דיבור ודיבור, בחג השבועות בלילה בתיקון, יש כאלה שקוראים את העזרות של רבנו סעדיה גאון, או לפני קריאת התורה בבוקר, שייסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו. אז רש"י הכיר את החיבור של רבנו סעדיה, שהוא הראה. אני אתן לכם דוגמה לאחת מעשרת הדיברות שמופיעה בהמשך התורה. פרשת משפטים שנקרא השבת, באיזה עניין היא מתחילה? עבד עברי, נכון? התורה נתנה לנו הנחיות מאוד ברורות בעבד עברי, ומה העברייה, איך להתנהג איתם בכבוד, בעדינות, אם אדם יש רק קרית אחת, אז הוא נותן אותה לעבד, יש סמיכה אחת, נותן לעבד, משחרר אותו בשש שנים, נותן לו פנסיה רצינית, הענקה, הענק תעניק לו, ועוד דברים. ואסור להשתבד בעבודת פרך, וגם בבית כנעני, דרך אגב, אסור להתאמר בו, כפי שהרמב"ם מביא בסוף הלכות עבדים, אבל הפרשה מדברת על עבד עברי. אז אומר רבנו, אז אומרים המפרשים, וזה כנראה המשך לדברי רבנו סעדיה גאון, אומר את זה בפירוש הברבנל, רבי יהודה הברבנל בפירושו, וזה מבוסס על דברי רבנו סעדיה גאון, שבלא תרצח, שהוזכר בעשרת הדיברות, נמצאים כל דיני עבד עברי. כי אם אתה מתעמר בו, אם אתה משתעבד בו יותר מדי, אם אתה מענה אותו, מענה בעין, אז אתה עובר על לא תרצח. כי יש רציחה שמוצאים את האדם מן העולם הזה, הורגים אותו, ויש רציחה שמשרים אותו בחיים, אבל הוא מרגיש מת מרוב כאב לב, כשהוא משועבד למישהו ששולט בו. אז זה מדהים, נכון חבר'ה? כמעט סוף פרשת יתרו, תחילת פרשת משפטים, מחוברים זה לזה, לא תרצח, דיני עבד עברי, כי יש רציחה בהלבנת פנים, יש רציחה בהתייחסות לאדם שתחת ידיך, שיימינג קוראים זה בימינו, בושה וכו', יש הרבה רציחות, אז גם זה נקרא רציחה, וככה לפי רבנו סעדיה, בתוך עשרת הדיברות יש את כל ה-613, זה הפירוש של רש"י. אבל לעומת זאת, אם נחזור למה שהפניתי אתכם בהתחלת, לפני 5 דקות, הרמב״ם, בהקדמה שלו למשנה תורה, שנקראת גם יד החזקה, אתם יודעים מה אני מכוון משנה תורה עד החזקה, יד זה 14 חלקים, שבהם הוא סידר את כל התורה כולה, הוא נתן לזה את השם משנה תורה, וקוראים לזה גם היד החזקה, ולשם שרמב"ם נתן לזה איזה משנה תורה, כאילו חזרה סיכומית על כל התורה כולה, אתם מכירים את זה. אז יש לו הקדמה, לא כמו הקדמה ארוכה למשנה, שהיא נמצאת בצד שמאל, שראינו אותה כבר, חלק ממנה, זה הקדמה יותר ארוכה, מה שכתוב כאן, ולא כמו הקדמות אחרות לפרק חלק, או לפרקי אבות 8 פרקים, מה שמופיע בספר הקדמות לרמב"ם, שיש לנו כאן במכון הרבה מאוד מזה. אלא הקדמה קצרה יותר, שהוא פותח בה את הספר הענק שלו, משנה תורה, שמתחיל בספר המצוות, ואחרי זה ב-14 חלקים. אז שם הוא אומר בהקדמה שלו, כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושם ניתנו, שזו הנקודה שאני כל כך מדגיש כאן בלימודים, שכל תורה שבעל פה היא המשך לתורה שבכתב, והיא ניתנה יחד בעסקת חבילה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, רק היא נשארה בעל פה, שנאמר על פי הדברים האלה קראתי אתך ברית ואת ישראל, עד שהגיע רבי יהודה הנשיא, אומר הרמב״ם, ומיד נגיע לפסוק שקראתי עכשיו מפרשת שבוע, אתם רואים איפה אני קורא, נכון חבר'ה? בעמוד אחד, כל המצוות שניתנו לו, שניתנו לו למשה בסיני, בפירושם ניתנו. פירושם, חבר'ה, זה תורה שבעל פה, שמסבירה מה זה סוכה, מה זה כלאיים, מה זה הלכות שחיטה, ועוד ועוד ועוד. שנאמר, ומביא את הפסוק שקראתי כעת מפרשת שבוע, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה, אומר הרמב״ם, תורה זו תורה שבכתב, זה אנחנו מבינים, ומצווה זו פירושה. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה, ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. רק קשה להבין את דברי הרמב״ם האלה, עוד רגע נראה שזה לא רק דברי הרמב״ם, זה כבר מקורו בגמרא בברכות דפי שאומרת את זה, ואבן עזרא מביא את זה כאן אצלנו. בכל אופן, אם הפסוק אומר, ונזכר שוב הפסוק, אשר כתבתי לאורותם, אתם זוכרים את הפסוק, הוא היום משה משה, עלה אליי ההרה, ויהיה שם, ויתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה, אשר כתבתי להורותן. מה, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה כולה, ואת המצוות, הפירוש שלהם, השם כתב, הוא לא כתב, איך הרמב״ם יסביר את המילה, אשר כתבתי? אז על התורה עוד אפשר להגיד, שהתורה הייתה נתונה, אצל הקדוש ברוך הוא, אמנם בצורה אחרת, דיברנו על זה אש שחורה, גבי אש לבנה, כל האותיות הן מחוברות אחת לשנייה, ואפשר היה לקרוא אותם עם שמות שונים, אותיות שונים, זה לא היה כתוב בצורה של חלוקה למילים, זה היה אש לבנה, ולמשה זה ניתן אש שחורה, שהיא חדה וברורה, בחילוק מילים, כדי שנדע מה לעשות. אז עוד אפשר להגיד, שזה היה כתוב איתו לפני בריאת עולם, אבל מה זה המצווה? לפי הפירוש הזה של הרמב״ם, שהמצווה זה תורה שבעל פה, היא בכלל לא נכתבה, אלא צריך כנראה להגיד, שאני מסרתי את זה לך, משה רבינו, ואתה או חכמי הדורות בהמשך, כתבו את זה מכוח השליחות שאני נתתי להן. רמוישה, יש פה דפים. בכל אופן, נצטרך להגיד לפי הרמב״ם, ברוך הבא רמוישה, כתבתי לאורותם, הכוונה, אני מסרתי את השליחות לכתוב אותם, מסרתי לך. המקור לדברי הרמב״ם האלה, מקורו עתיק, מקורו קדום, בגמרא בברכות דפי, ששם אומר יש לקיש מילה במילה את מה שאומר הרמב״ם. הוא אומר, ואתנה לך את לוחות האבן, לוחות האבן זה, וואה, תודה רבה, ישר כוח, לוחות האבן זה שני לוחות הברית, בואו נראה את הגמרא בברכות דפי, כלומר, רש"י הסביר אחרת את הפסוק הזה, אבל הרמב״ם, ועוד רגע נראה שגם אבן עזרא, הם הולכים על פי ריש לקיש. אמר רבי לוי, דף ה עמוד א' ברכות, אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש, זה ריש לקיש, הגיס של רבי יוחנן, מה דכתיב הפסוק שלנו מפרשת שבוע, ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, לוחות אל עשרת הדיברות, תורה זו מקרא, מצווה זו משנה, משנה זה התורה שבעל פה. אשר כתבתי, אז הוא מתרץ את זה, רבי שמעון בן לקיש את קושייתנו, ולא זכרתי את זה, כתבתי מדבר על משהו אחר. כתבתי אלו נביאים וכתובים, להורותם זה גמרא. כלומר, רבי שמעון בן לקיש נחלץ מהשאלה שלנו, שאמרנו מה, השם כתבת מצווה וזה? לא. אשר כתבתי מתייחס לנביאים וכתובים, שהם דברים שאומנם הנביאים אמרו אותם, אבל הכל הוא בדבר השם. ולאורותם, לא נאמר כתבתי, לאורותם זה גמרא, נאמר שכולם ניתנו למשה בסיני. אז אם ככה יש לנו שני פירושים, פירוש של ריש לקיש שבעקבותיו הרמב״ם, ונקרא את אבן עזרא עכשיו, ולעומת זאת פירוש רש"י, מה זה והמצווה? שלפי רש"י כל המצוות כולם כלולות בעשרת הדיברות, שהם נכתבו על ידי הקדוש ברוך הוא, על שני לוחות האבן. ואילו חז"ל, כלומר ריש לקיש, ובעקבותיו הראשונים האלה, הרמב״ם, הקדמה למשנה, ואבן עזרא שנקרא עכשיו מיד, הם מסבירים שהמצווה זה הפירוש, הפירוש של התורה, תורה שבעל פה. והמילה אשר כתבתי, בהתחלה אמרתי, כתבתי כל מי שכתב משך הדורות, זה בשליחות אלוקית, אבל ריש לקיש אומר בצורה כמובן יותר טובה, הוא אומר, כתבתי איזה נביאים וכתובים, שנביאים וכתובים זה ממש מדבר השם. יקרא לכם את האבן עזרא, יופי, אבן עזרא, ממש מה שכן אנחנו אומרים, על הפסוק שלנו, או, מצאתי, הוא אומר, אמר הגאון, הגאון אנחנו יודעים שזה מאוד ייתכן שזה רבנו סעדיה שהזכרנו אותו, כי כאשר כתבתי, אני כתבתי, הם מתייחסים ללוחות האבן. אמנם כתוב התורה והמצווה, אחרי זה אשר כתבתי, הוא לא אומר כמו ריש לקיש, הוא אומר אשר כתבתי חוזר ללוחות האבן. מצוין. זה לא מתייחס לתורה והמצווה, כי השם לא כתב אלא רק תעשה את הדברים. בפירוש התורה, התורה שבכתב, והמצווה, התורה שבעל פה. כי כל המצוות ניתנו למשה בסיני, בימים שעמד בהם בהר, כל המצוות כולל פירושיהם. אז יש לנו כמה וכמה כיוונים, באופן מיסודי שני כיוונים, אבל אבן עזרא הוסיף שאשר כתבתי יכול להתייחס רק ללוחות האבן, למרות שכתוב בפסוק תורה מצווה, ואחרי זה אשר כתבתי, אבל אשר כתבתי חוזר אחרונית ללוחות האבן. מדברי הריש לקיש, ודברי הרמב״ם, ודברי אבן עזרא, מתחזק מה שאנחנו יודעים אותו כל כך הרבה פעמים, שתורה שבעל פה ניתנה בסיני. אז מישהו מכם יכול להגיד, מה? רשי שהסביר שהתורה והמצווה זה 613 מצוות על פי רבנו סעדיה הגאון רב מוישה, הרשי זה בעמוד השני, אז רשי שהסביר, אז הוא לא מקבל שתורה שבעל פה ניתנה בסיני, חס ושלום לחשוב ככה, פעמיים רשי אומר בספר ויקרא שהכל ניתן למשה מסיני, בספר ויקרא פרק כ"ו פסוק מ"ו, זה הפסוק האחרון של לא האחרון, פסוק מהאחרונים בחומש, אלה החוקים והמשפטים והתורות, שימו לב, אלה החוקים והמשפטים והתורות, זה לא נמצא אצלכם, אשר נתן השם בנו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. מה זה התורות? יש יותר מתורה אחת? כן, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אומר רשי, אחת בכתב ואחת בעל פה, מגיד שכולם ניתנו למשה בסיני. זאת אומרת שכל מה שרשי אמר על המצווה, שהמצווה הכוונה שהכל נמצא בעשרת הדיברות, זה לא בגלל שחס ושלום יש לו, חס ושלום, אי הסכמה שמשה קיבל תורה מסיני, זה תורה שבכתב תורה של הפה. הנה פסוק מפורש. אלא רשי היה לו קשה המילה אשר כתבתי. אז למרות שריש לקיש הסביר מה שהסביר באבן עזרא, שאשר כתבתי מתייחס לנביאים וכתובים, הוא אמר ריש לקיש. או אבן עזרא אמר שכתבתי חוזר ללוחות, רשי רצה להגיד שזה צמוד, התורה והמצווה אשר כתבתי, אז אומר עשרת הדיברות לפי רבינו סעדיה גאון, אבל היסוד הזה, שכל מה שאנחנו מקיימים היום בתורה שבעל פה, כל מה שקיבלנו מדורי דורות, או הכל יסודו בררי קודש, הכל נלמד למשה רבנו בהר סיני 40 יום, וזה אף אחד לא יחלוק מחכמי ישראל. כך אומר רשי, באמצע או לקראת סוף פרשת בחוקותיי, אבל בפרשה הקודמת לה, פרשת בהר, כולם מכירים, כתוב על השמיטה, אתם מכירים את זה, וידבר השם משה בהר סיני, למור, ככה מתחילה פרשת בהר, בסוף החומש והיקרא, בהר בחוקותיי, דבר בני ישראל ומתה עליהם, כי תבוא אל הארץ אשר נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. ואין פירוט, חוץ מזה, חוץ ממה שכתוב כאן, על הלכות שביעית, וכאן כתוב מעט, כתוב, לא לזרוע, לא לזמור, לא לקצור, לא לבצור, ומה עם כל הפרטים של הלכות שביעית, שלא כתובים כאן, וכתוב בהר סיני, אז מה עם כל הפרטים? אז ברור לנו שמה שמיטה, כמו למה נאמר כאן בהר סיני, לומר כמו ששמיטה ניתנו כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה בהר סיני, ככה כל המצוות כולם נאמרו בהר סיני, כך אומר רשי. מה העניין שמיטה, אתם מכירים את הביטוי הזה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני, תמיד כשמישהו מדבר משהו לא קשור, אז אומרים לו, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? עונה רשי, לא, ולא כל המצוות נאמרו בסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה, כללותיה בכף, זה הכללים, פרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני. כך שנוי בתורת כהנים, תורת כהנים זה הפירוש של חז"ל על פירוש של תנאים והמוראים, על ויקרא. ונראה לי, אומר רשי, שזה פירוש המדרש לחז"ל, לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שחזרה ונלמדה בערבות מואב במשנה תורה בספר דברים. וזה המקום היחידי שמוזכרת. למדנו שהכל נאמר כאן בסיני, לא רק העקרונות, אלא כל הפרטים. הוא בא כתוב ולימד כאן על כל דיבור שנדבר למשה, שמסיני היו כולם. אתם מבינים, חבר'ה? כל הפרטים נאמרו כאן, וזה, ועל כוחך בלמד לנו, כי כל הפרטים משאר מצוות, אשר נאמרו באבות מואב, הם כבר נאמרו בסיני. אל תחשוב שבסיני לא נאמרו אלא הכללים לבד, אלא דע לך שכל הפרטים והדקדוקים, כמו שבשמיטה זה ברור, כי אין לנו עוד מקור אחר, גם שתמצא הלכות ומצוות שנשנו וחזרו במשנה תורה, בערבות מואב, בשנה האחרונה, בחודש ושבוע האחרונה, שזה ימים האלה בין שבט לאדר של משה רבנו, זה חזרה על מה שלמד משה רבנו בסיני, והעביר לעם ישראל במשך 40 שנה, זה משנה תורה. אז יוצא שלפי כולם, אנחנו מסודרים, כלומר לפי כולם ברור שהתורה כולה נמסרה למשה בסיני, בין תורה שבכתב, בין תורה שבעל פה. עכשיו ברשותכם בואו נעבור לדפים הבאים שצילמנו, אתם יודעים מה אני מכוון, מרבנו, מהאיגרת של רב שריר הגאון. כן?
זה ככה שגם תורה שבכתב זה בעל פה, לא? כאילו רק עשרת הדברות זה...
מה שנמסר בהתחלת 40 שנה, זה רק עשרת הדיברות. אבל, וזה, אם אתה זוכר, המחלוקת שבה פתחנו את הסדרת שורים, אם התורה מגילה מגילה ניתנה, בגמרא בגיטין סמך, מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנה. מי שאומר חתומה ניתנה, זה רבי יוחנן, הוא אומר בדיוק מה שאתה אמרת, גם תורה שבכתב היא נלמדה במדבר, ונמסרה, נכתבה, פעם ראשונה לישראל, בזמן שניתנה להם 13 ספרי תורה, 12 ל-12 השבטים, כולל אפרים ומנשה, והספר ה-13 לשבט לוי, זה כתוב בדף הזה שלפניכם, לשבט לוי, משה רבנו הספיק בצורה ניסית מדהימה, מראש חודש שבט, עד זין באדר יום פטירתו, לכתוב 13 ספרי תורה. זה הספק פנטסטי, סופר סתם בימינו, כותב שנה שלמה, ספר תורה, הלוואי. וזה תוך חודש ששבוע כתב 13 ספרי תורה, כמו שיש לפנינו, על קלף ובדיו, וזה למד מה התורה חתומה ניתנה. לפי מי שמה התורה מגילה מגילה ניתנה, אז הוא אומר שכל סוגיה, כל פרשה שלמד משה רבנו ב-40 שנה בסיני, הוא כתב להם, וחילק להם, וכשהגיע שנת 40, כרוכו את הכל ביחד, הדביקו את הכל ביחד, לספר תורה אחד שלם. אז בעיקרון אתה צודק, שגם תורה שבכתב לא נמסרה כפי שהיא לפנינו היום, לא נמסרה בתחילת 40 שנה, אלא או בסוף 40 שנה, או לפי רבי שמעון לקיש, ריש לקיש הזכרנו היום לגבי דבר די דומה, שאומר שהכל נמסר בסיני, אז הוא אומר מגילות מגילות. אני חושב שהמקובל האחרי הזה כרבי יוחנן, כי תמיד רבי יוחנן בריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, שתורה חתומה ניתנה, כלומר בשנת 40 היא נכתבה. בסדר? מה שהיה בהתחלה אתה מתכוון, לא בסוף. אבל לא ככה אומרת הגמרא. אומרת שכל מה שהוא לימד, הוא העביר את זה לכתב פעם ראשונה למד מה התורה חתומה ניתנה בשנת ה-40. ראינו גם אור החיים הקדוש שאומר שאת המסעות, שהם, לא הציוויים אלא המסעות, היה לו פנקס למשה, על פי השם הוא כתב את מסעיהם למוצאיהם, מוצאיהם למסעיהם, כפי שכתוב בתחילת פרשת מסעי, ואחר כך הוא קרח את זה יחד. היה לו פנקס שכתב פה שתומה, זה נפלא, כלומר, לאט לאט לומדים איך קיבלנו את התורה, היא תורה תמימה, תורה שלמה, אצל הקדוש ברוך הוא כתובה הייתה תמיד בשלמותה, אז תגידו, מה עם בחירה חופשית? למדנו כבר שאנחנו לא ידענו לקרוא את ה... אף אחד לא ידע לקרוא את התורה שהייתה אצל הקדוש ברוך הוא, כי הייתה אש לבנה, כלומר, הכל היה מעורבב, כל המילים, מחובר, ולאט לאט אצל משה רבינו, כדי שנדע מה לעשות, הדברים נחתכו לאותיות, לתיבות, אז אמנם לא היינו שם, נכון חבר'ה, אתם לא בני 3,300 שנה, אבל אנחנו חווים כעת את החוויה של מסירת התורה. עכשיו, האיגרת הזאת, למדנו אותה כבר שבוע שעבר, אבל איגרת ענקית. האיגרת הזאת היא נשלחה מחכמים של עיר בתוניס, בשם קירואן. עכשיו, מתי? בימי הגאונים. שתבינו, הגאונים זה לפני נגיד 1,100 שנה, 1,200 שנה, זה לפני הרמב״ם, זה לפני רש"י. תקופת הגאונים, התקופה הקרובה מאוד לתקופת האמוראים וסבוראים, שסבוראים זה סוף תקופת האמוראים, שהוסיפו קצת בגמרא, אבל בייחוד תקופת האמוראים היא ארוכה. 300 שנה כתבו את הירושלמי, 400 שנה את הבבלים, ובתקופת הגאונים שלחו חכמי קירואן, עיר בתוניסיה, קיימת עד היום, בתקופה שהם שלחו את המכתב הזה, הייתה עיר הראשית המרכזית ביותר של המדינה הזאת, והם שלחו איגרת לרב שריר הגאון, האבא של רב היי גאון, שזה לקראת סוף תקופת הגאונים, ושאלו אותו הרבה שאלות. הנקודה המרכזית שהציק עליהם, וזה מעניין איך כאז, כן היום, הבירורים הם אותם בירורים, האם כשרב יהודה הנשיא כתב את המשנה, זה משהו חדש? הדעות שנשמעו שם, זה מתחיל בימים של התנאים האחרונים לפני רבי יהודה הנשיא, כמו רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי יהושע, רבי אליעזר, או שזה עוד מלפני כן, כעת אמרנו שזה נמסר ממשה רבנו, והאם אנשי כנסת הגדולה שאלו מבבל, אלה שמרדכי יהודי ועזרא וזרובבל ונחמיה וחגי זכריה מלאכי, האם הם התעסקו גם כן בדברים האלה בימי בית שני? ולפניהם כל הדורות הם התעסקו בזה, מימות ישוע בן נון, ועל זה, ואם התעסקו בזה, למה רבי יהודה הנשיא לא מזכיר את הדעות הקדמוניות האלה? ואחר כך למה נכתבה תוספתא על המשנה, ולמה נכתבה הגמרא? הרבה שאלות יסוד שאלו אותם חכמי תוניסיה, כנראה שהם היו פחות מחוברים אל מרכזי התורה בבבל, ופחות היה להם הבנה, כמו אחינו באתיופיה שהתנתקו מבחינת גלות בית ראשון, ופחות ידעו, וברוך השם שמרו על התורה וכולי, אבל כל ההתקדמות של התורה לא הייתה ידועה להם, עד שעכשיו חוזרים לארץ, והם בגדול משלימים הרבה פערים. כאן בישיבה מחומר, זה החבר'ה הכי מובילים, נכון אבי? ומגלות אתיופיה. אז אני רוצה לראות אתכם, את התשובות של הרב שריר הגאון, במילים מסתם משנה. בסדר? יש לכם חברים? יש עמוד 9, 10 ו-11. בסדר? אתה יכול להביא לי דף אחד, אבי? תודה רבה. טוב. כלל הוא, אמנם, שמשנה השנויה סתם, כשיש משנה בלי לציין מי אמר אותה, אני קורא לכם זה תרגום, תרגום בהוצאת שוטנשטיין לאיגרת רב שריר הגאון. אבל זה מילה במילה, רק שם זה ברמית, זה יותר קשה. אז כלל הוא שסתם משנה הרי מדברי רבי מאיר. אך אין הכוונה שרבי מאיר אמר אורות אלה מעצמו. זה לא שהדברים התחדשו בימי התנאים האחרונים לפי רבי הנשיא, ולפני זה אין תורה שבעל פה. מה ששאלו אנשי קירואן, זה לא ככה חלילה, אלא זה דור אחי דור אחי דור, עד אנשי כנסת הגדולה שמלאו לארץ, וגם הם דור אחי דור, אלא נביאים וכולי, כמו שראינו ברמב״ם, בהקדמה למשנה, שמונה את כל חכמי ישראל שהתעסקו, עד למשה מפי הגבורה, ראינו זה נמצא בדפים שלפניכם, אך אין הכוונה שרבי מאיר אמר אורות אלו מעצמו, אלא שבאותה דרך שלמד רבי מאיר, היה לומד רבי, רבי בחר את רבי, רבי דנסים, את הסגנון, את הניסוח הבהיר של רבי מאיר, שרבי מאיר למד את זה מרבי עקיבא, ואותה דרך, היו 13 דרכים מול עיניו של רבי, 13 גרסאות, לא בתוכן, אלא בסגנון, איך להעביר את המשנה, איך להעביר את תורה שבעל פה, תזכרו חבר'ה, תורה שבעל פה הייתה בעל פה בלבד, לא הייתה כתובה, והקדוש הוא ככה רצה, דרש, על פי הדברים האלה קראתי אתך ברית ואת ישראל, כתוב בספר דברים, שכוונה היא דברים שבעל פה, אין אתה רשאי למוסרם בכתב, ולמה? כדי שתהיה תורה לא בארון הספרים, כמו כאן, אלא תורה חיה בליבותינו, והתעסקו בזה בבתי המדרשיות, בבתי כנסיות, וכל עם ישראל יהיה מרוכז סביב התורה שבעל פה, וזה ינציח, זה ישמור על התורה שתהיה תורה חרוטה בליבם, חיה במוחותיהם, כמו שיש ילדים בתלמודי תורה, גם בתי ספר ממד, שלומדים בעל פה, נגיד, את כל ברכות יעקב ליוסף, לבניו, בסוף ספר בראשית, פרשת ויחי, ויש לומדים פרקים אחרים בעל פה, זה מאוד חי כשזה בעל פה, אבל מה? כמה שהקדוש ברוך הוא רצה את זה, דברים שבעל פה יתר של כותבם, אבל אם זה היה נמשך בימי רבי, התורה הייתה מתהפכת לשתי תורות. תלמידי מבית שמאי בית הלל לא שימשו כל צור כאן, וכבר לא זכרו בדיוק מה נאמר, והיו גרסאות מבולבלות, והצרות תחפו על ישראל, צרות של הפרסים והיוונים והרומאים, ובימי רבי היה חלון הזדמנויות. בימי רבי הצרות שכחו. רבי הידיד טוב מילדותו עם אנטונינוס, הקיסר הרומאי, וזו הייתה הזדמנות פז, וקדוש ברוך הוא יצר את הנשמה הזאת, הביא את הנשמה הזאת, שהיה בה גם גדולה רוחנית וגם גדולה מלכותית, הוא היה נשיא ישראל, נשיא הסנהדרין, ורבי יכול היה לשבת בנחת במשך 20 שנה, ולעלות את הנוסחים, כל הנוסחים שהוא הכיר, למצוא בהם את הכי מבורה והכי מנופה, זה היה הנוסחה של רבי מאיר. בוא נראה בפנים, אלא שבאותה דרך שלמד רבי מאיר, היה לומד רבי, ואותה דרך שרבי מאיר שלמד למדה בחר רבי, וקבע כדרך ונוסח ללמדה לכל העולם. בסדר חברים? גם אם הוא לא למד ממנו ממש, רק פעם אחת הוא ראה אותו, אבל את הדרך של רבי מאיר, הוא אחז וקיבל. כתוב שרבי מאיר אמר, פעם אחת, רבי אמר, פעם אחת ראיתי את רבי מאיר, בעל הנס, כן, וראית אותו מהגב שלו, וזה מה שכל העירת שמיים שלי, זה שראיתי את הדמות האלוקית הזאת, רבי מאיר, מגבו, מאחוריו. תראו מה זה עירת עמדי חכמים. דור אחד בלבד. הוא אומר, כל מה שיש לי עירת שמיים, זה מזה שפעם אחת הוא חלף ראיתי. אז זה שכתוב כאן שהוא קיבל ממנו, הכוונה קיבל את דרכו. רבי מאיר אחז בדרך לימודו, מרבי עקיבא. בסדר חבר'ה? טוב. רבו. ורבי עקיבא קיבלה מרבותיו הראשונים, כמו שגמרא אומרת שם, אמר רבי יוחנן, סתם משנה, אם לא מוזכר דעת חכם, זה רבי מאיר. סתם תוספתא, תוספתא זה הוספות על המשנה וביורי המשנה, דברים שרבי לא הכניס למשנה, אבל הוא ראה את התוספתא לפי הבנת גדולי ישראל, כמו רב שרירא הגאון, אמנם מי שערך אותה זה רבי חייא, שהיה כמו תלמיד לרבי יהודה הנשיא, אבל זה על פי הסגנון של רבי נחמיה. אז מי שלמד את התוספתא שנמצאת בכל מסכת בסוף, יראה שהסגנון שלה שונה מהסגנון המנופה, הקצר, הבהיר של רבי, שזה על פי רבי מאיר. סתם ספרה, ספרה הזכרנו היום, זה תורת כהנים, זה הביאור של חכמי ישראל על ויקרא, זה על פי רבי יהודה. איזה רבי יהודה? רבי יהודה בר אילאי. סתם ספרי, ספרי, בלשון רבים ספרי, זה במדבר ודברים. כלומר, זה לא השס שלנו שמסודר על פי שישה סדרי משנה, שישה נושאים מרכזיים, אלא זה על כל פסוק ופסוק דרשות של חזל. בסדר חבר'ה? אותם חזל שאנחנו מוצאים אותם במשניות. מה הכי מדויק מכל הקבצים? הכי מדויק זה המשנה, כי זה זכותו של רבי יהודה הנשיא. השני, הכי מדויק זה נפקמינה, מי מנצח את מי כשיש מחלוקת, מי גובר על מי. השני בדיוקו ובאמינותו זה התוספתא של רבי חייא. והשלישי זה הספרה והספרי. לא בגלל שרבי שמעון פחות, מה פתאום, אלא בגלל שהמסירה של דברי התורה האלה לא עברה את העין הבוחנת, את הניפוי הזה שניפה רבי יהודה הנשיא. למשל מי הוציא את הספרה וספרי? רב, ורב הוא תלמיד. של דור, דור אחרי רבי יהודה הנשיא. וכולם שנו ברייתות אלו על פי שיטתו של רבי עקיבא. ברייתות, ברייתות זה משניות שלא נכנסו לקודקס, לקובץ המשניות של רבי יהודה הנשיא. ברייתות אלו, שהן טובות, טוב, הכל טוב, אבל זה לא כמו ברייתות שנאמרות בגמרא, ואתה לא יודע מי אמר אותן, לא נכנסו לקבצים ההיסטוריים של ישראל, אלא ברייתות שנאמרו בחלל בית המדרש, ועוסקים בהם בגמרא המון, ואפשר גם למסוק על פיהם, כל עוד זה לא חולק, על שלושת המקורות שהזכרתי, משנה, תוספתא, והספרים האלה ספרה וספרי, ברייתות אלה של התוספתא והספרה וספרי, היו כולם שנויות על דרך האחים הקדמונים, באו רבי יהודה, רבי נחמיה ורבי שמעון, נקטו אותם, כל אחד מהם את הליקוט שלו, טוב, אני קצת מדלק, כי כבר דיברנו על זה, ורבי מאיר ליקט בדומה להם את המשנה, וכולם משנו על פי דרכו של רבי עקיבא, שכן כל החכמים הנזכרים לאל, הם תלמידי רבי עקיבא. בסדר? אבל הברייתות האחרות, שלא נמצאות, לא במשנה, שזה לא ברייתא, אלא זה משנה, ולא בתוספתא, ולא בספרה ספרי, שיש גם כן על שמות שנקרא מחילתא, זה אותו עיקרון, מחילתא של רבי ישמעאל, אז הוא אומר, אין לנו משגיחים בהם כל כך, לומדים אותם ומופיעים בגמרא, אבל לא כל כך. כשאומר לא כל כך, זה לא מן עזוב, זה לא זלזול, אלא הם פחות ביכולתם לחלוק על משניות, אלא אם כן הם מבארות המשניות, או על תוספתא, או על ספרה ספרי. משום שהחיבורים שנזכרו לאל, אתם יודעים מה הכוונה, משנה, תוספתא, ספרה ספרי, לוקטו וחוברו על ידי בחירי חכמים של אותו דור. וכולי. וכך אמר רבי שמעון את המידה, בניי, שנו הכוונה, תמידו את מידותיי, שמידותיי הם תרומות, תרומות הכוונה, מעולות, איש תרומות, כלומר, מעולות, מאוד מאוד מרומם, בסדר חבר'ה? מובחרות, תרומיות הכוונה מובחרות, ולמה? כי הם נלמדו מתורתו של רבי עקיבא, בסדר חברים? ובמקום אחר נאמר, ליבם של ראשונים, כי אני עברתי לעמוד 10, יש לכם? רמי שיש לך? במקום אחר נאמר, לך יש? תזכיר לי את שמך? אמרת לי כבר, אתה יודע איפה אנחנו? במקום אחר, אני מקווה שגם בבית הצופים מסתכלים, כי שמנו את הדפים האלה במסך, אפשר לפתוח אותם. במקום אחר נאמר, ליבם של ראשונים כפתחו של אולם, שזה פתח גדול, ולב אחרונים כפתחו של איכל. ההבחנה היא שאולם זה 40 אמה, הפתח שלך לא קצר יותר, זה היה מרחב לצר, הפתח של בית המקדש, כמו אריה רובץ, איך זה היה 20 אמה. ופרשו שם, ראשונים זה רבי עקיבא, בסדר חבר'ה? ואפילו אדם הראשון שמח בחוכמתו העצומה של רבי עקיבא, כשראו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, דור דור וחכמיו. וכן אמר רבי דוסה בן הרקנס, אמר רבי עקיבא, אתה הוא עקיבא בן יוסף, בין גרים דרך אגב, רק תראו כמה חשבים הגרים, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. והגדול שבכל תמידי רבי עקיבא היה רבי מאיר. בסדר חברים? אני קצת מדלג כי אני רוצה להתקדם. רבי, בפסקה הבאה, נקת, כאמור, אני קורא בפסקה השלישית בעמוד הזה, בדרכו בסגנו של רבי מאיר בהלכות, וזו הייתה למעשה דרכו של רבי עקיבא, אבל שלא יעלה על דעתנו שהם ימציאו את הגלגל. אלא הדברים, ההלכות, האמיתות האלה נמסרו מדור דור, עד למשה רבנו, שקיבל את זה בסיני. רק שרבי עכשיו בא לעלות את זה על הכתב, הוא משתמש בסגנון מסוים. בסדר? משום שראה רבי שדרך זו קצרה וקלה ללמד, ודבריה מחוברים יפה זה לזה, המשניות הרי מתוקות מדבש. מי שלמד משניות, רואה את כל התורה כולה מול עיניו, אם הוא לומד הרבה משניות, ו... הרבה משנות אפשר להבין לבד, אפילו בלי ברטנורה, בלי תוספות יום טוב, בלי קיאתי. ומי שלא מבין איזה דבר, משהו, מסתכל בקיאתי, צ'יק צ'ק מבין. יפה מאוד. ודברי המחוברים, בסדר? הנוסח שלו, של רבי הנשיא, היה, של רבי מאיר, של רבי עקיבא, היה הרבה יותר מדוקדק מכל הנוסחות ששאר התנאים. לא היה בו שום דיבור מיותר, וכל הלכה הייתה מובנת, ולהם הייתה יותר מובנת מאשר אנחנו הרבה שנים אחרי. 1300, 1400 שנה, וכל הלכה הייתה מובנת היטב מבלי צורך להוסיף דבר. לא היה בנוסח שלו שום חיסרון מילים, כל זה זה דברים של רבנו שרירה, הרב שרירה גאון, שלא חי הרבה זמן אחרי כתיבת הדברים, הוא בתקופה הצמודה לגמרא, והגמרא הצמודה למשנה. חוץ מקומות מועטים, ששם הגמרא אומרת, פה צריך להוסיף משהו, וכולי, בסדר. סגנון לשונו קצר ותמציתי, וכולי וכולי וכולי. בסדר? אני קצת מדלג. טוב. יוד א', אנחנו לקראת סיום. רבי יוסיף על הנוסח שרמרת הלכות שנתחדשו בימיו, וסדרם כראוי. כי הרי כל דור ודור, לא שהם משתנים היסודות, אבל מתוך היסודות מתבררים דברים שהם רלוונטיים לאותו דור, כי הם צומחים האופציות האלה. נגיד, שעון שבת לא מופיע במשניות. אבל שעון שבת נשען, שעון ונשען זאת המותיות, נשען על כל ההלכות, עד לדברים שמופיעים במשנה. כל היכולת להשתמש בדבר שהפעלת אותו לפני שבת, ואם זה לא עושה רעש, אם זה עושה רעש, אז הגמרא אומרת שיש מקום לאסור את זה, ואתה לא מתערב בזה בשבת וכו'. אז כל ההלכות האלה הם הלכות, שמה שמתחדש בימינו זה רק על בסיס מה שלימדו אותנו במשניות, ורבינה ורב אשי חתמו בשס בסוף, ומאז אין באמת חידושי תורה, יש כל הזמן המשך של תורה, כלומר, אף פעם לא היה משהו ששונה מסיני, אבל הכל נלמד והכל נמצא והכל כלול, ותוכלו לראות את זה בשוטים, שמשבוע הבא בעזרת השם יתברך, נביא דוגמאות של השתלשלות התורה, הכל משתלשל מתוך מה שמופיע בפרק, ים הענק הזה שנקרא משנה והתלמוד. בסדר? למה רבי מביא דעות שאינן נפסקות להלכה? כדי, זה המשנה בעדויות שואלת השאלה הזאת, כדי שמי שגיד, אני שמעתי מרבי דעה אחרת, גדול בסדר, זה מופיע במשנה. וזה מופיע כדעת יחיד, ואתה לא מגלה את אמריקה, ורבי הכיר את הדעה הזאת, והוא שם את הכדעת יחיד, כדי שלא תקפוץ, תגיד, יש עוד דעה שלא הייתה ידועה, הנה הייתה ידועה. ואם הייתה ידועה, והיא נשנתה כדעת יחיד, אז היא נדחית מההלכה, כי היחיד ורבים, הלכה כרבים. כלומר, משנה זה לא רק הלכות למעשה, אלא מכלל הדעות, אבל אותה דעה שמוזכרת כדעת חכמים, כדעת סתם, לא בשם חכמים מסוימים, היא הדעה שרבי יהודה הנשיא סבור שהיא הדעה להלכה. בואו נקרא בפנים. רבי הוסיף על הנוסח שאומרת, זה קראנו, כמו כן הוא בער וכלל במשנה, אני בסעיף י' א', גם את כל עיקרי המחלוקות של חכמים, הטעם שעשה כן, לפי שיש ששמעו מרבותיהם בדעות חולקות של כמה חכמים שהם מיעוט, או דעות חולקות של יחידים ממש, ושיטות אלה נשנו להם מדור לדור באופן סתמי, רבי חשש, שאם ישמע אדם דעות אלו כמו שנשנו עד כאן, יבוא לטעות שכך יהיה הלכה, אולם עכשיו שרבי בירר את הדבר, נסתלקו כל הספקות, וכן שנינו במסכת עדויות, אמר רבי יהודה, למה רבי יהודה זה לא רבי, זה רבי יהודה בר אילאי, למה הוזכרו במשנה דברי, ומשנה זה משנה לפני שרבי כתב אותה, אלא משניות שנלמדות בעל פה, בסגנונות שונים, רבי יהודה הוא לפני רבי, למה הוזכרו במשנה דברי יחיד, בין המרובין, הרי זה לא להלכה, שאם יאמר אדם כך, נוכל לומר לו, מניין לך דבר זה, ואם ישיב מקובל אני מרבותיי, נטען כנגדו, שמה כדברי איש פלוני שמעת, אך אין ההלכה כן. עכשיו, משהו שלא כאן כתוב אלא בדפים לפני כן, היו לפניו 13 סגנונות. הזכרתי את זה קודם. שלושה, אולי בעברית נכונה יותר צריך, 13 סגנונות. סגנון אחד, 13 סגנונות שהיה יכול לבחור. והוא לימד אותם לתלמידו, כל מה שאומר לך שם זה מתוך הגמרא בנדרים דף עם א', רבי, זה לא לפניכם, רבי היה לומד 13 אופנים על כל משנה, ומתוכם הוא לימד את רבי חייא 7 אופנים. אתם מבינים נכון חבר'ה? 7 דרכים מתוך ה-13, הוא הספיק ללמד את רבי חייא. לאחר מכן חלה רבי, וכולם נשכחו ממנו. זה אסון. איך תכתב המשנה? רבי לא זוכר. רבי עם החברותא שלו, התלמיד שלו, מתכננים את הכל, מספיק 7 סגנונות, ואפ, הוא חולה. חזרה לפניו הבחייה על 7 אופנים שלמד ממנו. אך השישה אחרים הוא לא הכיר ועבדו. ורבי הצטער צער גדול, כי הוא רוצה לנפות, הוא רוצה לברר, הוא רוצה לבחור, הוא רוצה לראות את כל ה-13 לפני שבא לכתוב. היה שם כובס אחד, כך מספר את הגמרא בן דורים. ולמה חשוב לומר שהיה כובס? כדי להראות שלפעמים אנשים שאתה הכי פחות סופר, שאתה לא רואה אותם ממטר, שקופים, הם האנשים שמצילים את עם ישראל ואת התורה. זה כמו הסיפור שהזכרנו שהוא שבר על שני אילמים שישבו אצל רבי, רבי יהודה הנשיא. וכולם חשבו שהם לא יודעים שום דבר. אילמים חרשים. לא, אילמים, סליחה, אילמים. והם היו מהננים בראש להן וללאו, היה נראה כאילו שהם לא יודעים שום דבר. וביקשו עליהם רחמים, והשם פתח את פיהם, ואז הם שתפו ואמרו בעל פה את כל הדברים, ורבי מאוד שיבח אותם. אז זה היחס של תורתנו הקדושה לאנשים הפשוטים, לאנשים השקופים. היה שם כובס אחד, שהוא שמע את רבי, לא כשרבי לימד את רבי חייא, כי הוא תולמד רק 7, אלא כשרבי לימד לעצמו, גרס את כל 13 אופנים לפני שוחלה. הלך רבי חייא, ולמד מהכובס את השישה הנותרים, יכול להיות שרבי לא היה לו את הכוח, אז רבי חייא עושה לו את העבודה, ואחר כך בא וחזר אליהם לפני רבי, מאז בכל פעם שהרבי רואה את אותו כובס, היה אומר לו, אתה עשית, כלומר אתה בראת מחדש אותי ואת רבי חייא. ולפי גרסה אחרת, אתה עשית את חייא, וחייא עשה אותי. כל זה גמרא במסכת נדרים. אבל בואו נחזור לשלנו לפני סיום ברשותכם, וכשראו הכל, יש לנו עוד 2 פסקות וזה נגמור להיום, וכשראו הכל את יופי הסידור של המשנה על ידי רבי. אתם מסכימים איתי חבר'ה שהמשנה מסודרת יפה? אתם לומדים משנה חבר'ה? חשוב מאוד.
יש עדויות ל-13 אחרים? כאילו ממש
יש מה?
יש איזה...
הייתי אומר, לשני מסרחים, כי הוא בחר את רבי מיר. אני לא יודע, אבל כבר אמרנו שלמעשה אין מחלוקת, כי נמסרה התורה, ולפני שהתפצלה, ולפני שלא שימשו תלמידים, התורה הייתה מאוד ברורה. ומה שרבי מלמד אותנו זה את האמת המושלמת, האחת, הנצחית, שהייתה מאז משה רבנו מפי הגבורה, כמו שראינו בהרבה מקורות הביטוי הזה. אז זה לא נורא שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים... מה אתה אומר?
אפשר היה לכתוב את זה גם כן.
הלך לאיבוד בקיצור. מה?
אפשר היה אז לכתוב את זה.
נכון? זה לא יימצא. אני לא חושב שנמצא את זה במגילות גנוזות, למרות שהגמרא אומרת, באחד המקומות שאחד מהתנאים היה לו מגילת סתרים, שהיה כותב לעצמו, אבל זה לא כתב כדי להורות לרבים, אלא כתב עצמו כדי לא לשכוח. דברים האלה, אין לפנינו, אבל זה לא נורא, משום שזה רק סגנון דידקטין, זה לא הבחנה הלכתית. כשראו הכל את יופי, אני רוצה להזכיר לך באמת, כתוב בגמרא, רוב תבואות בכוח שור. אם אדם לומד הרבה משניות, רוב תבואות, תבואה, אז יש לו כוח שור. משניות נותנות לאדם עוצמה. הווה רץ למשנה, אומרת הגמרא. כי אם אתה מקיף את המשנה, אתה יכול הרבה יותר מהר לגמור את כל, ללמוד את כל התורה כולה, ואנחנו רוצים שאדם ילמד דף יומי וילמד גמרא, בעזרת השם תקיף את כל הגמרא. אבל הבסיס לגמרא זה המשנה, את המשנה אפשר להקיף, לא בהרבה שנים, אתה עומד כך וכך משנות ליום, וכשראו הכל יופי עשו של המשנה, עוד דקה אני גומר, אבי, אם אתה רוצה, אמיתת דבריה בדיוק מילותיה, עזבו את כל שאר נוסחות, מה ששאלת שוב שנים, אני כבר מסיים אבי, כך נתפשטה משנת רבי בכל ארץ ישראל, ואילו שאר נוסחות כולם נעזבו, ונחשבו כברייתות חיצוניות, ומופיעים אחרי זה בגמרה, אבל ברמת הדיוק שלהם, ו... הם, לא, הם יכולים לברר משנה, אבל לא לחלוק על משנה. אבל אני מדלג, אבל הנוסח המוסמך היה משנתו של רבי, כל ישראל קיבלו עליהם באופן מוחלט, מיד, כשראו אותו כולם אהבו את זה. בסדר חבר'ה? בואו תראו את השורה האחרונה של הסיכום, ותראו את הסיכום לבד, תראו את השורה האחרונה, ממש האחרונה, ליד ספרה 135, בסיכום, כן? ולפיכך נצטרך רבי לחבר ולסדר שישה סדרי משנה, בגלל כל הצרות שהיו, והפרעות והגדיפות, מרד בר כוכבה וכו', ולפני זה חורבן הבית השני, אחרי ששקט עולם שני דורות, מאותו שמעת שחורבן הבית מרד כוכבה, וברוך השם שישנו את המשנות האלה עד היום. משבוע הבא, בעזרת השם, נשתדל לבחור תשובות נפלאות של חכמי ישראל בדורנו ובקודות קדמונים, שמראים איך הכל מתחיל מסיני, מהפסוקים בתורה, עד לענייני דיומא. תודה רבה לכולם.